אוקיי, okay, ערב טוב לכולם. רציתי הערב לדבר על תשובה שהיא אחת התשובות המרכזיות בעצם בשאלה מאוד מודרנית, מאוד רלוונטית לימינו לגבי המעמד של נישואים אזרחיים, civil marriages, ונישואים שמתקיימים שהם לא במסגרת הרבנות האורתודוקסית. יש בעצם שלושה ראשונים שונים, שלוש תשובות שמאוד מרכזיות בדיון הזה, ותרומת הדשן כתב אחת מהן, אז אנחנו נתמקד באמת בתשובה שלו. כמו שאנחנו עושים בדרך כלל, אנחנו ננסה להבין קצת קודם את המקורות של תרומת הדשן, היי, סליחה. אוקיי, אז טוב, נתחיל באמת בשאלה, כי השאלה בעצמה גם מאוד מעניינת. אני אעשה לכם שייר. אנחנו פה. אוקיי. אז כך הוא כותב. הנה, זה שאלה רשתת בתרומת הדשא. שאלה היא כך, פלוני אחד, הוליך עמו בתולה אחת מעיר לעיר, הכוונה היא לאישה שהיא לא נשואה, בסדר, אז היו שני אנשים שנסעו מעיר לעיר, איש ואישה, ואומר שהיא ענייה ורוצה להוליכה אל קרוביה. כן, הוא מסביר שהיא אישה ענייה והוא מנסה לעזור לה, לקחת אותה למשפחה שלה. אחר כך נודע שמעוברת היא וקריסה בין שיניה, ולאחר מכן התברר שבעצם היא בהיריון, לא רק שהיא בהיריון, אלא שרואים עכשיו שהיא בהיריון. קריסה בין שיניה זה אומר שכאילו מישהו אכל משהו ורואים את האוכל עדיין בין השיניים שלו, אז כלומר רואים בפועל שהיא בהיריון, ואמרה לכל שממנו נתעברה. כך היא אומרת שהוא באמת, הוא בעצם האבא, וכן יש רגליים לדבר באומדנות ניכרות. הוא לא מפרט, אבל הוא מסביר ש... יש דברים נוספים שבאמת מראים שמה שהיא אומרת בפועל זה נכון, זאת האמת, שהוא בעצם האבא, והוא מכחישה, הוא אומר שזה לא נכון, ואמר שלא פעל עם העוול, הוא לא עשה משהו לא בסדר, הוא היה טוב, ונתן קצת אמת לה לדבר שאין נכנסים לאוזניים. הוא אומר קצת אמת לו, שזה אומר, הוא מנסה להסביר את כל, באמת, כל החששות, הוא נותן תירוצים בעצם, אבל הדברים האלו אין נכנסים לאוזניים. כלומר, זה לא נשמע אמיתי, לא משכנע. לאחר זמן, רצתה אותה בתולה להינסה. לאחר מכן היא רצתה, אחרי כל המסע הזה, היא רצתה להתחתן עם מישהו, וקראו מקצת יודעי ספר, תיגר על הנישואין. קצת אנשים שידעו קצת, אנשים מלומדים, הם התנגדו. הם אמרו, מה פתאום? היא לא יכולה להתחתן איתו בלא גט מאותו פלוני. היא צריכה קודם להתגרש מאותו אדם שהיא נשאה איתו בין כל הראיות האלו. והיא נתעברה מיני, כי אמרה שכבר כמה פעמים הבטיחה להסענה. לא רק שהיא אמרה שהוא האבא של התינוק הזה, אבל היא גם אמרה שכמה פעמים הוא אמר לה שהוא יתחתן איתה בסוף. לכך יקלמים מרשמה קידשה בביה. אנחנו צריכים לחשוש שהיו פה קידושי ביה, אז תכף נסביר מה זה אומר. ולא, טופלוני יש לו אישה אחרת. כן, אם זה לא היה מסובך מדי, אז אותו אחד שבאמת לקח את האישה הזאת ממקום למקום, הוא כבר היה נשוי למישהי אחרת. והשאלה היא, יש כאן בית מיחוש או לאו? האם יש פה חשש באמת לכך שאנחנו נצטרך גט במקרה הזה לפני שהאישה הזאת תתחתן עם מישהו אחר. אז קודם כל רציתי להתבונן באמת בשאלה הזאת, כי השאלה הזאת מאוד, מאוד חיה, כן? היא לא היא מקרה שאנחנו היינו נתקלים בו ביום-יום לצערנו הרב, והרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על העבר, אז חוששים שכולם היו, לא יודע, צדיקים וטהורים ולמדו תורה 20 שעות ביום, ואנחנו רואים, הנה, גם הם היו גם הם היו קשיים, נגיד את זה ככה. אבל מה שאותי מעניין בעצם השאלה זה שבסופו של דבר עלו מכך שאלות הלכתיות. פה בתרומת הדשן השאלה לא נשאלה על ידי אותו איש או אותה אישה, אנשים אחרים באמת שאלו את השאלה הזאת, אבל אנחנו רואים גם בעבר אנשים שעשו דברים שהם לא היו צריכים לעשות, אבל הם שאלו שאלה על כך, הם לא, זה לא היה משהו שהם הסתירו, ניסו להחליק, אמרו, לא, לא, בסדר, לא, לא קרה כלום, לא נערב אף אחד, אלא באמת, אמרו, טוב, קרה פה משהו, אנחנו צריכים לדעת איך להתמודד איתו. שאני חושב שזה מסר, זה אחד מהמסרים שאני חושב שאנחנו יכולים לקבל בעצם העיסוק בהלכה, שזה אומר שכשמשהו קורה, אנחנו לא פשוט יכולים להתעלם ממנו. אנחנו בסופו של דבר צריכים להתמודד איתו. כן, יש פה שאלה וצריכים לחשוב מה אנחנו עושים. זה לא רק, אוי, אוי, איזה נורא, מה קרה, נביע הזדהות. אצלי זה מאוד, מאוד קשב לאירוע האחרון שהיה, אירוע מזעזע, באילת בשבוע שעבר, שהרבה אנשים אומרים, זה מזעזע, זה נורא והיום, איך דברים כאלו יכולים לעשות, לקרות, אבל בסופו של דבר פשוט ממשיכים הלאה. לא חושבים מה אנחנו יכולים לעשות כדי בעזרת השם שדברים כאלו לא יקרו בעתיד. ומה שאני מאוד מתחבר אליו בהלכה זה, כשקורה משהו אז אנחנו צריכים לחשוב מעשית, מה אנחנו נעשה עם זה הלאה. אז זאת הנקודה הראשונה, כן? נקודה לגבי עצם השאלה. הדבר הבא שאני חושב שרציתי לקחת מהשאלה היא לגבי, סליחה, לגבי התשובה, כן? איך באמת נבין, קודם כל אנחנו צריכים להבין מבחינה הלכתית יותר את השאלה, למה האנשים האלו בעצם חששו לקידושי ביה, מה זה אומר בכלל? ואז אחרי זה נבין גם את תשובת תרומת הדשן. בסדר, אז קודם, כמו שאמרתי, נעסוק בקצת מקורות מהגמרא והראשונים. אולי בעצם כן נתחיל בפתיח של תרומת הדשן, כי שתי התשובות הראשונות שראינו בשבועיים הקודמים היו תשובות יחסית קצרות. התשובה הזאת היא הרבה יותר ארוכה. בתשובות הקודמות גם שראינו תרומת הדשן, הניח שאנחנו כבר יודעים הרבה, והוא הזכיר שיטות ממש בראשי פרקים, הוא קיצר, הוא אומר, כן, ידועים דברי רש"י ותוספות ומחלוקת, והיינו צריכים באמת לספק הרבה מקורות, אבל פה הוא מתחיל את התשובה בצורה קצת אחרת, ורציתי להתמקד בזה לשנייה, אז נעבור משם על המקורות. אז נעבור שוב לתשובה בעצם. אז תחילת התשובה, הוא אומר כך, בתשובה ירד דברים הללו צריכים דקדוק היטב בתמוד ובפסקי הגאונים. כן, אז קודם כל אנחנו צריכים באמת לעשות את הדברים בצורה מסודרת. וכך הוא באמת מארגן את התשובה, סליחה, הוא מביא שתי סוגיות בגמרא, אני אביא עוד כמה סוגיות, הוא מביא שתי סוגיות בגמרא, ואז מתחיל עם דברי הראשונים, מביא את דברי התוספות, דברי הרמב״ם, אור זרוע, מרדכי, ראש, ראשונים שבאמת קדמו לו, הוא מביא את כל הראשונים, לא, כל הראשונים, הרבה ראשונים, ובאמת דן בשאלה הזאת בצורה מאוד מאוד מסודרת. אז אנחנו נתחיל דווקא במקור שהוא לא מצטט, שזה משהו שמניח שאנחנו כבר מכירים, שזאת בעצם הגמרא במסכת קידושין, דף בית עמוד א' המשנה הראשונה שמה, שאומרת האישה נקנית בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים, נקנית בכסף, בשטר ובביה. כלומר שיש שלוש דרכים שונות בהם אנחנו יכולים לעשות מעשה קידושין, כסף, שטר וביה. כסף זה מה שאנחנו עושים כיום במסירת טבעת, הטבעת אנחנו שואלים את העדים, אדם אתה זוכר משבוע שעבר, שבאמת שואלים את העדים אם הטבעת הזאת שווה פרוטה או לא, מכיוון שהטבעת הזאת זה בעצם זה קידושי כסף, ולכן אנחנו צריכים לדאוג לכך שיש לו ערך כספי, קידושי שטר זה אומר שהבעל, האיש, כותב בשטר לאישה שהיא מקודשת לו, ואז הוא מוסר לה את השטר הזה. החידוש בעצם, יש כמה חידושים בקידושי שטר, אבל השטר עצמו לא חייב להיות שווה פרוטה. הוא יכול להיות אפילו שווה פחות מפרוטה, מכיוון שלא מדובר על קידושי כסף. והדרך האחרונה זה קידושי ביה. כלומר, האיש והאישה מקיימים מעשי ביה, ובכך האישה מתקדשת לאיש. אבל הגמרא במסכת קידושין כבר אומרת שרב גזר על אנשים שלא יקיימו קידושי ביה, מכיוון שהדבר מכוער. זה לא דבר יפה לעשות, כי מה שבעצם בפועל צריך לעשות, זה שהאיש ואישה צריכים לעמוד מחוץ לחדר, ואחד מהדברים שאנחנו מצריכים בקידושין זה שני עדים. בסדר גמור. כן, אנחנו צריכים שני עדים כדי שיהיה מעשה קידושין. ובקידושי ביה, העדים לא יהיו שם בתוך החדר. אז בעצם הזוג אומר לעדים, אנחנו נכנסים עכשיו לחדר, ואנחנו רוצים שאתם תראו שאנחנו נכנסים לחדר, ושם אנחנו נקיים ביה למטרת קידושין. ודבר כזה הוא ממש לא צנוע, בלשון המעטה, ולכן רב גזר שאנשים לא יעשו את זה. כיום אנחנו, המנהג הוא באמת לעשות קידושי כסף, למרות שיש פה ושם אנשים שעדיין עושים קידושי שטר, אבל ברמה המעשית אנחנו לא עושים קידושי ביה. אבל ברמה העקרונית אפשר לעשות קידושים דרך ביה, בכל זאת הפסק הלכה, הוא שהזוג עדיין לא עשה עדיין את השלב השני של החופה, של הנישואים. הם עדיין אסורים אחד השנייה, הם מקודשים, אבל הם עדיין לא נישואים עד הסוף. כי הם בעל ואישה מבחינה הלכתית, ולא יכולים להתחתן עם מישהו אחר, אבל הם לא עשו את השלב השני של החופה והנישואים, הם צריכים עדיין לעשות מעשה נוסף כדי שיהיו נישואים. אוקיי, זה ברמה הבסיסית שיש דבר כזה קידושי ביה. אחרי זה תרומת הדשן מביא שתי סוגיות בהגמרה, שמדברות על המושג של אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. שאנחנו בעצם נלמד את המושג הזה דרך הסוגיות, הסוגיות נראות, כמו שאמרתי, סותרות לכאורה אחת את השנייה, ודרך זה ניכנס באמת לעובי הקורה, בסוגיה עצמה. אוקיי, סליחה, לא, זה... אוקיי. הגמרא הראשונה בהקשר הזה היא הגמרא במסכת גיטין. הגמרא אומרת ככה, המגרש את אשתו ולנה אמו בפונדקי. נגיד ש... כן, לא, עלינו זוג התגרש, מה לעשות? ואחרי הגירושין הם פתאום הגיעו לאותו מלון, לאותו פונדק, כן? והם ישנו ביחד באותו חדר. כלומר שהיה פה ייחוד. הם היו ביחד ולא היה שם אף אחד אחר. והחשש הוא, השאלה היא בעצם האם הם קיימו יחסים בזמן שהם היו פה ביחד, כי באמת היה פה ייחוד. בית שמאי אומרים, אינה צריכה אמנו גט, גט שני, סליחה, בית שמאי אומרים שהם לא צריכים להתגרש שוב, ובית הלל אומרים, צריכה אמנו גט שני. אוקיי? שיש צורך בגט נוסף, והשאלה היא למה. כן, בית שמאי אומרים שאנחנו לא חוששים שהיה פה נישואים שניים, ולכן אין צורך בגט נוסף. בית הלל בעצם אומרים שאנחנו כן חוששים שהיו פה נישואים שניים, ולכן אנחנו נצריך שיתגרשו פעם נוספת. והשאלה היא למה. אז יש בעצם שני הסברים שונים בגמרא לגבי עצם המחלוקת של בית שמאי ובית הלל. הגמרא קודם מציעה את דעת רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן, שאומר מחלוקת בשראו שנבעלה. כלומר שהיו שם עדים, והם ראו שבאמת היה מעשה ביה בין בני הזוג, בין האיש והאישה. ובזה יש מחלוקת בית שמאי ובית הלל. שפה בית שמאי סברי, הם סוברים שאדם עושה בעילתו בעילת זנות, ובית הלל סברי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. אוקיי? אבל לא רואה שנבעלה דברי הכל אינה צריכה אמנו גט שני. כלומר, אני אגיד את זה ככה, שלפי ההסבר הראשון של רבי יוחנן, אנחנו יודעים שהיה פה מעשה ביה, כן? יודעים, העדים יודעים שהיה פה משהו, והשאלה היא מה המשמעות של המעשה הזה, אוקיי? בית שמאי אומרים שאדם עושה בעילתו בעילת זנות, כלומר שהמעשה הזה הוא לא היה לו שום קשר לקידושין או לנישואין, זה היה פשוט מעשה ביה וזהו. היה להם, לא יודע, היצר, הדחף שלהם בעצם דחף אותם להיות ביחד, אבל אין לזה משמעות מעבר לאותו מעשה. בית הלל אומרים שלא, שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, כלומר, אנשים רוצים להיות אנשים טובים, ואם הם כבר יהיו ביחד, אז תהיה להם כוונה אחרת, דעת אחרת, כלומר, כשהם היו ביחד, הכוונה שלהם בעצם, הדעת שלהם בעצם הייתה, שכשהם ביחד הם בעצם מתקדשים, הוא בעצם, סליחה, מקדש את האישה שוב פעם, וגם היא הייתה באותה דת. כלומר, כשהם היו ביחד, הם לא רצו שזה יהיה סתם מעשה זנות, מעשה לא קשר, אז הם אומרים, טוב, אנחנו נהיה ביחד, אבל בזה אנחנו בעצם נתחתן שוב פעם. ולכן בית הלל מצריכים גט נוסף. כלומר, הם התחתנו שוב פעם בעצם, ולכן צריך גט נוסף. זה ההסבר הראשון. האם אנחנו אומרים שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, כדת בית הלל, סליחה, או שלא אומרים את זה כדת בית שמאי, ולכן אין פה מעשה קידושין. אז זה ההסבר הראשון, ואז עכשיו אנחנו נראה את ההסבר השני. אוקיי. אמר רבי שמעון בן אלעזר, טוב, אז יש בעצם שיטה נוספת, אוקיי? שמובאת בברייתא. בוא נחלקו, הנה המשנה. המשנה עצמה בעצם חילקה בין מצב שהם היו מאורסים מקודם, או שהם רק היו נשואים קודם. והמחלוקת היא, המחלוקת בין בית שמאי ובית הלל הוא שאיקה עד הייחוד, יש עדים שהם נכנסו ביחד לאותו בית, לאותו חדר, ולא היה שם אף אחד אחר, ולכה עדי ביה, אבל אין עדים שהם ראו אותם, צריכים משהו. אוקיי, ומה המחלוקת? כן, אז יש עדים שהיו שם ביחד, שבית שמאי סברי לא אמרינן הן הן עדי ייחוד והן הן עדי ביה, ובית הלל סברי אמרינן הן הן עדי ייחוד והן הן עדי ביה. כלומר, נגיד את זה ככה, יש מצב, כן, אנחנו עושים את זה בחתונות, כן, כשזוג נכנס לחדר ייחוד, יש עדים שהם עדי הייחוד, כן, הם רואים אותם נכנסים לחדר ייחוד. ויש שאלה, כשרואים זוג שנכנס לחדר ייחוד, האם זה נחשב גם עדות על כך שהיה שם מעשה ביה, או שהם רק ראו אותם נכנסים ביחד לאותו חדר ולא יכולים להגיד שום דבר מעבר לזה. ההסבר השני הזה בגמרא אומרת שלדעת בית שמאי, כשראינו אותם נכנסים לחדר, אנחנו רק יכולים שהיה שם ייחוד. לא יכולים לדעת שום דבר מעבר לזה, אין עדות על שום דבר נוסף לזה, ולכן אנחנו צריכים להניח שבאמת לא היה שם מעשה ביה. אבל בית הלל אומרים, לא, מה פתאום? כשהעדים ראו אותם מתייחדים זה עם זו, מכיוון שהם היו נשואים כבר בעבר, ולכן הם הרגישו נוח אחד עם השנייה, לכן ברגע שרואים אותם נכנסים לחדר לבן, העדים גם, בעצם מעידים שגם היה פה מעשה ביה. ולכן יש צורך לדעת בית הלל שיהיה שם גט נוסף. כלומר, הם התחתנו שוב פעם, בדרך המעשה ביה הזה, ולכן צריך גט נוסף, אבל בית שמאי אומרים, לא, מה פתאום, הם פשוט היו ביחד באותו חדר, אנחנו לא יודעים מה היה שם ומה לא היה שם, ולכן אין צורך בגט נוסף. אוקיי? אז אם נסכם את ההסברים בתוך הסוגיה, לגבי הסברה הזאת של אין אדם עושה בעילתו בעילה זנות, כן, במצב שאנחנו יודעים או מניחים שבאמת היה פה מעשה ביה, והשאלה היא היא האם אנחנו אומרים שהזוג התכוון שזה יהיה מעשה קידושין או לא, יוצא שלפי שלוש אפשרויות בסוגיה, אנחנו כן אומרים את הסברה הזאת, כן, לפי ההסבר הראשון, זאת באמת הייתה שאלת בית הלל, שיטת בית הלל, סליחה, ולפי ההסבר השני, גם בית הלל וגם בית שמאי מסכימים שאומרים אין אדם עושה בילתו בילת זנות, אבל השאלה היא אם בכלל היה מעשה ביה או לא, אוקיי? כלומר, רק לפי ההסבר הראשון בתוך בית שמאי, אנחנו לא אומרים את הסברה של אין אדם עושה בילתו בילת זנות. כלומר, לפי המסקנה של הסוגיה, נראה שרוב השיטות בעצם סוברות שאנחנו כן אומרים אין אדם עושה בילתו בילת זנות, ולכן אם היה פה מעשה, אנחנו נגיד שזה היה למטרת קידושין. אנחנו לא נראה בפועל את הסוגיה השנייה במסכת יבמות, אבל אני כן אגיד בחוץ ששם נראה שהשיטות קצת מוחלפות, שבית שמאי שם אומרים אין אדם עושה בילת זנות, ובית הלל אומרים שאנחנו לא אומרים את זה, ותרומת הדשן, סליחה, מתחיל בדברי התוספות להבין איך שתי הסוגיות מסתדרות אחת עם השנייה. אז אנחנו לא נתעמק באמת בשיטה הזאת, אבל כן היה חשוב לי להציג את זה, שבאמת נראה שיש סתירה בין שתי הסוגיות השונות בגמרא, ואחרי שתרומת הדשן מביא את שתי הסוגיות, סליחה, הוא כותב שאנחנו יכולים בעצם לחלק בין שתי הסוגיות ולהגיד שמדובר במקרים שונים, שבמצב שהם היו נשואים כבר, אנחנו נגיד אין אדם עושה בילתו בילת זנות, טוב, אני מרגיש שהסוגיה, סליחה, קצת יותר מורכבת. אז אני לא אכנס לנקודה הזאת, אבל סליחה, לפי דעת התוספות, הרבה פעמים אנחנו כן נגיד את הסברה הזאת, שאין אדם עושה בילתו בילת זנות. אחרי שתרומת הדשן מביא את השיטה הזאת, הוא מביא שיטות אחרות. אני אתמקד באמת בשיטת הרמב״ם, שהוא אומר כך, וזה לשון הרמב״ם, פרק י' הלכות גירושין, שהרמב״ם מביא שיטת הגאונים, שכל אישה שתיבעה לפני עדים צריכה גט. למה? חזקה אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. והגדילו והוסיפו בדבר זה עד שאורו שמי שיש לו בן בשפחתו חוששים לו ולא תתאבא משתו, טוב, לא ניכנס לזה. אז הגאונים בעצם אומרים שכשיש מעשה ביה ויש עדים לכך, אנחנו צריכים גט. מתוך הסברה הזאת של אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, אבל הרמב״ם עצמו חולק על זה. וכל אלו הדברים רחוקים הם בעיניי מאוד בדרכי ההוראה. אני ממש לא מסכים. ואין ראוי לסמוך עליהם. שלא אמרו החכמים חזקה זו, אלא באשתו שגירשה בלבד. זה רק במקרה מאוד מאוד מסוים שאנחנו אומרים את הסברה הזאת, או במקדש התנאי, אבל בשאר נשים, הרי זו זונה, ובחזקת שבאה לשם זנות, הם פשוט היו ביחד, עד שיפרש ובאה לשם קידושין, בסדר גמור, והוא ממשיך במקום אחר, שאנחנו פשוט מניחים, שהיה להם תאווה להיות ביחד, ולא היה פה איזה מעשה קידושין, מעבר למה שהיה ברמה הפיזית, והוא מביא שגם העריף, וגם האור זרוע, וגם רבינו חננאל, בעצם מסכימים לאותה שיטה כמו הרמב״ם. אוקיי. אז בעצם, הוא אומר שנראה שיש פה מחלוקת ראשונים, ושמצד אחד יש לנו את הרמב״ם, ונראה להוכיח מן התוספות בדוכת טרין דלאר, זה לא סביר להו כמו הרמב״ם והשירי, שיש בעצם מחלוקת שלדעת התוספות אנחנו כן אומרים שאין אדם עושה בילתו בילת זנות, אבל לדעת הרמב״ם והראש אנחנו לא אומרים את הסברה הזאת. בסדר? אז בינתיים זה ברור? יש לכם שאלות? זה מורכב מדי?
Rabbi.
Yeah.
I didn't quite follow what the Rambam said. He said that sometimes Adam ken yachol lasot et dirat o dirat znut. I didn't really understand his argument.
Okay, אז הרמב"ם אומר שזה עולה בסוגיה מסוימת במסכת גיטין, לגבי זוג שהיה נשוי כבר והתגרשו, ואז הם היו ביחד. שאומר, במקרה כזה, אם הם יהיו ביחד שוב פעם, אז כן נגיד שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות. כי הוא במקרה מאוד ספציפי שהם היו כבר נשואים, אז יותר סביר להגיד שאם היה פה משהו, אז אולי זה היה למטרה של נשואים שניים. אבל אם אנחנו מדברים על סתם איש ואישה שהם היו ביחד, אז זה יותר סביר להגיד שזה היה סתם למטרה של להיות ביחד, ולא לא להתקדש, לא לעשות מעשה קידושי.
אוקיי, thank you.
בוודאי. אוקיי. בסדר גמור. אז בעצם אחרי שתרומת הדשן אומר, משיג שיש פה מחלוקת, כן, הוא ברוך, הוא צריך לדעת טוב, אז מה אנחנו עושים למעשה? כן, במקרה שלנו. אוקיי, ולכן הוא עכשיו חוזר לרמה המעשית, סליחה, אומר, אם כן היה קשה מאוד להקל ולסמוך על דברי הרמב״ם והשירי נגד כל הני. כן, אז בעצם אם נקשר את שיטות הראשונים למקרה שלנו, הרמב״ם והראש והאחרים שהוא ציטט, אומרים שאנחנו לא אומרים אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולכן במקרה שלנו, הרמב״ם בעצם יגיד שאותו איש ואותה אישה שנסו ביחד זה היה סתם, כי באמת יצרם תקף אותם והם היו ביחד, אבל לא היה שם משהו מעבר לזה. לא היה פה מעשה קידושי מעבר לזה. אבל לדעת התוספות והראשונים האחרים שאנחנו כן אומרים בדרך כלל, אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, לכאורה במקרה הזה נגיד, שמכיוון שהם היו ביחד, והאישה אומרת שהם היו ביחד, ויש באמת כמה הוכחות שהם היו ביחד, שהיה פה מעשה בעילה, לכן נגיד שבאמת כוונתם הייתה למטרת קידושין, כי אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, ולכן הם עכשיו נשואים אחד השנייה, והוא צריך לתת לגט כדי שהיא תתחתן עם מישהו אחר. אבל תרומת הדשן מעלה סברה אחרת, איך הוא יכול להתיר את אותה אישה, בלי גט. הוא אומר, לכך נראה, אין צד יפה להתיר בנידון דידן, במקרה שלנו, וכי אגבנה, אלא משום דלא בעל בפני הדין. יש לנו סיבה אחרת, שהביאה שהייתה לא היה לפני הדין. נכון שיש פה אומדנה, נכון שיש פה באמת סברה, כן, האישה הזאת בהיריון, והיא אומרת שהאבא זה אותו איש, ויש כל מיני הוכחות אחרות שהוא לא מפרט אותן, אבל באמת נראה שזה מה שהיה. אבל מצד שני, לא היו פה עדים. וכמו שהזכרתי מקודם, כדי שיהיה מעשה קידושים, אנחנו צריכים עדים. ובלי עדים לא קורה שום דבר. אוקיי? הוא מעלה סברה אפשרית, תרומת הדשן, שאולי נגיד שהסברה הזאת של אין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, זה אומר שלא רק שהכוונה, שהדת של הזוג היה כדי שהיא יתקדשו, אלא שנוסף לזה, אנחנו נגיד שמן הסתם הם גם דאגו לכך שיהיו עדים. כי אם אין עדים, אז בסופו של דבר גם אם הם מתכוונים לקידושין, זה לא משנה כי אין פה עדים. אז הוא אומר שאולי מי שסובר שאין אדם עושה בעילתו בעילת זנות, זה אומר שהוא גם דאג לכך שיהיו עדים מתישהו. שהוא אמר לשני עדים, אנחנו נכנסים עכשיו לחדר כדי לעשות מעשה ביה למטרת קידושין. הוא אומר שאולי אפשר להגיד את זה, אבל בסופו של דבר הוא דוחה את הספרה הזאת, במיוחד במקרה הזה. הוא אומר שקודם כל אנשים לא יודעים תמיד שבאמת צריך עדים למעשה קידושין. והוא אומר, בנוסף, במקרה שלנו, האנשים האלו ניסו להסתיר, כן, ניסו לא לגלות את זה שהם היו ביחד, ולכן לא כזה הגיוני להגיד שהם דאגו לכך שיהיו שם עדים. כן, בעצם אותו איש, לא רק שהוא ניסה להסתיר, הוא גם מכחיש. הוא אומר שזה לא נכון, אנחנו, לא אמרתי לה שום דבר, אני לא אבא, אני בעל חסד גמור, ואני פשוט מנסה לעזור לאותה אישה. ולכן הוא אומר שבאמת במקרה כזה אנחנו לא נגיד שיש פה קידושין. אני רוצה עכשיו לעבור למקרה נוסף שתרומת הדשן מביא, שמקרה שגם קשור מעשית למצב שלנו היום. בעצם, טוב, עוד לא הגענו למסקנה של השאלה שלו, של התשובה שלו, לשאלה הראשונה, האם צריך באמת לחשוש פה לקידושין או לא, כי הוא אומר שאולי זה באמת מחלוקת ראשונים, אבל דרך אגב הוא גם מזכיר סיפור אחר שבא לפניו, שרלוונטי גם עבורים. הוא אומר כך, כן היה מעשה שבא לפניי, במומה שנשא בגיעותו עם הגלח בת ישראל שהמירה גם כן. גם סיפור, לא יודע, מהימים שלנו, כן? שמעשה שהיה יהודי אחד, שבעצם המיר את דתו, הוא הפך להיות נוצרי, בלשון אחר, וכשהוא היה התנהג כמו נוצרי, אז הוא התחתן עם יהודיה אחרת, שגם היא הפכה להיות נוצריה, והם עשו את זה לפני הגלח, כלומר לפני הכומר. In front of the priest. כן, אז שני האנשים האלו שנולדו כיהודים, והמירו דתם להיות נוצרים, ואז הם הלכו לכומר והתחתנו שם, כדת הנוצרים. ושהו יחד כמו שתיים או שלוש שנים, ולבסוף חזרה היא לדת האמת. כן, אז הם חיו ביחד כמה שנים, ואחרי זה היא חזרה בתשובה, חזרה לדת האמת. וקידשה אחר, וברוך השם, היא מצאה מישהו אחר להתחתן איתו, והוא קידש אותה. והתארתי לו, אמרתי שזה בסדר, שאין צורך לקבל גט מהאיש הראשון, משום בוודאי היא והמומר לא נתכוונו בהזדווגם יחד בגאותם, לשם קידושין כדת משה וישראל, אלא לייחד בעלמא, לייחוד בעלמא, כדי שתהיה מצויה לו בכל עת. כלומר, כשהם היו ביחד, מלכתחילה, הכוונה שלהם לא הייתה להתקדש כדת משה וישראל, הם רצו להיות ביחד, או שהוא רצה אותה לבד, ולכן הם עשו את המעשה הזה בפני הכומר. אבל המטרה בכלל לא הייתה למטרת קידושין כדת משה וישראל. ותרומת הדשן כותב שהכוונה הזאת היא מוכרחת, ואנחנו חייבים את הכוונה הזאת להתקדש כדת משה וישראל. ולכן הוא אמר שלא נגיד את הסברה של אין אדם עושה בעילתו בעילה זנות, אחד יצא מן הכלל בכל עבירות שבתורה. אותו אחד באמת הוא לא מקיים את המצוות, אז לא נגיד את הסברה הזאת של אין אדם עושה בעילתו בעילה זנות, כן? לא, הוא רוצה להיות צדיק, הם רוצים לצאת בסדר מבחינת התורה, ולכן התכוונו לקידושים. מה פתאום? מדובר במישהו שממש לא אכפת לו, מישהו שהמיר דתו. ואז הוא מסביר גם, מביא גם הסבירים אחרים. לבסוף הוא חוזר לתשובה שלו. כן, וחוזרן אלי נידון נידן, תחילת שאילתנה דאמרינן בירושלמי, אם הלכה רופפת בידיך הולך אחר המנהג. הוא אומר שפה אני לא ברור לי מה לעשות, ולכן אני אגיד שנלך לפי המנהג. מה המנהג? והנה ראינו כמה מעשים שנתעברו הפנויות בנות ישראל. קורה לפעמים שנשים, כי הוא בתקופת תרומת הדשן, גם בימינו, כן, שנשים שהן לא נשואות נכנסים להיריון, ותלו העיבור בפלוני או בפלוניק, והם אמרו שהוא אבא או מישהו אחר הוא אבא, והיה קצת רגליים לדבר, באמת נראה שבאמת הדבר הזה נכון, ולא שמענו עוצרים ולא להינשא לאחר מטעם חשש קידושין. הוא אומר שלא שמעתי אף פעם שמישהו אמר, טוב, אז היא צריכה מהאיש הזה גט. אמרו, טוב, בסדר, זה האבא כנראה, אבל לא היה פה מעשה קידושין בינה. ולכן תרומת הדשן כותב שבאמת המנהג הוא לא להצריך גט, ולא להגיד אין אדם עושה בילתו בילת זנות. אוקיי. אז אם נסכם באמת את מה שראינו בתרומת הדשן, ואז נגיע לשאלות בדקות שנשארו לנו, יש סברה שמופיע בגמרא, כן, יש מושג שמופיע בגמרא של קידושי ביה. שזאת אחת הדרכים לקדש, שאיש יכול לקדש אישה, שצריכים עדים שבאמת יראו לפחות את הייחוד. ולפני הייחוד, שהאיש והאישה אומרים שאנחנו נכנסים לחדר כדי להתקדש במעשה ביה. נוסף על זה, יש סברה של אין אדם עושה בילתו בילת זנות. כלומר, גם במקרה שהמשפט הזה לא נאמר, שהם לא אמרו לעדים, אנחנו נכנסים לאותו חדר לקיים מעשה ביה למטרת קידושין, יש מחלוקת אם אנחנו נגיד שזאת הייתה המטרה שלהם, או שנגיד שלא, הם פשוט נכנסו כדי לקיים מעשה ביה ולא יותר מזה. אז יש בזה מחלוקת בין בית שמאי ובית הלל, ומחלוקת בראשונים, אם אנחנו מיישמים, apply, את הכלל הזה גם במקרים אחרים, וכך סוברים התוספות וראשונים אחרים, או שרק במקרה המאוד מאוד ספציפי של זוג שהיה כבר נשוי והתגרשו, ואז הם היו ביחד שוב פעם. מקרה מאוד ספציפי שזה מה שהרמב״ם כותב. תאומת הדשן כותב שאני לא יודע באמת כמי להכריע באותו מצב, ובנוסף הוא אומר שבמקרה שלנו, במקרה שלו בעצם, סביר להניח שבכלל לא היו פה עדים. ומכיוון שלא היו עדים, אז אנחנו, והמנהג הוא כנראה לא להגיד אין אדם עושה בלעתו בלעצנות, ולכן הזוג הזה לא היה נשוי בכלל. ואנחנו לא נצריך גט נוסף. אוקיי? זה המקרה הראשון, שאין שם עדים על מעשה הקידושין, על מעשה הקידושין, ולכן אנחנו לא אומרים אין אדם עושה בלעתו בלעצנות. בין היתר, תוך כדי, תרומת הדשן גם מדבר על מצב אחר, של זוג שנולדו כיהודים והתחתנו אצל הנוצרים, שגם שם הוא אומר שאנחנו, הוא אומר באופן גורף, אנחנו לא אומרים אין אדם עושה בילתו בילת זנות, מכיוון שהכוונה שלהם לא הייתה להתקדש כדת משה וישראל, ובנוסף הם לא שומרים תורה מצוות, ולכן לא נגיד שבאמת אכפת להם מזה. ולכן גם שם אנחנו אומרים שמעשה הביאה הוא לא מעשה קידושי, זה סתם, מעשה ביאה סתמי. אוקיי. עכשיו השאלה היא לגבי ימינו, אוקיי? כשזוג מתחתן שלא במסגרת ההלכה, אוקיי? נדבר קודם על, נדבר על שלושה מצבים שונים. בסדר? נדבר על מצב של ידועים בציבור, שזה אומר שזוג פשוט, זה מושג משפטי, שזה אומר שזוג פשוט חי ביחד. כן, הם לא בהכרח עושים טקס מסוים, הם פשוט מצעירים לפעמים שהם חיים ביחד, ופשוט עובדתית הם גרים ביחד מספר שנים. אוקיי? אם נגיד את הכלל של אין אדם עושה בילתו, בילת זנות, באופן גורף, בכל המצבים, אז נגיד שאותו זוג נשוי, כן? כי הם ביחד, ואנחנו נגיד שהן עדי ייחוד, הן עדי ביה, ויכול להיות שכאילו אנשים רואים אותם מתייחדים, גרים ביחד, כן? אין יותר ייחוד מזה, ולכן נגיד שהם נשואים מבחינה הלכתית. שמצד אחד זה מאוד יפה, אולי מאוד יפה, כן, נגיד שהנישואים, לנישואים האלה יש מעמד הלכתי, הבעיה היא שאם אותו זוג בסופו של דבר נפרד אחד מהשנייה, ומתחתנים עם אנשים אחרים, או יותר נכון, אם האישה מתחתנת עם מישהו אחר, מבחינה הלכתית זה בעייתי, כי לא היה גט מהנישואים הקודמים, ולכן היא עדיין אשת איש, ואם יוולדו להם ילדים, הילדים האלה יהיו ממזירים. ולכן אנחנו נרצה להגיד שהנישואים הקודמים, כשהם היו ידועים בציבור, נרצה להגיד שלא היה לזה מעמד הלכתי. כי אם לא, יש חשש לממזירות. החשש הזה מובן, עשיתי את זה מהר מדי. אוקיי, אז יש
את מה.
אוקיי, יופי, בסדר גמור. אוקיי, זה המצב הראשון.
לביי.
מה? Yeah.
Question. According to halacha, ידועים בציבור was considered marriage?
לא, לא, זה מה שאני אומר. זה אם אנחנו נגיד, אין אדם עושה בילתו בילת זנות, בכל המצבים, לכאורה היינו אומרים שכן. לכאורה. אבל למעשה אני אגיד שלא. בסדר, אני אקדים את המאוחר, ואני אגיד שמבחינה הלכתית אנחנו פוסקים שאין לזה מאמר הלכתי, והזוג הזה לא נחשב הלכתית. כנשואים, ואין צורך בגט אם הם בסופו של דבר נפרדים. אוקיי?
Yeah, okay, thank you.
בסדר גמור. שלא יהיו טעיות בהמשך. בסדר. אז זה לגבי המצב הראשון. המצב השני זה שיש נישואים אזרחיים. כן, שהזוג בא, טוב, תלוי באמת במדינות השונות, אבל הזוג בא לבית המשפט או לרשם נישואים, ואומרים שאנחנו רוצים להתחתן, לפעמים עושים טקס, לפעמים לא. ועכשיו, ההבדל פה, הוא שהם הצהירו שאנחנו רוצים להיות נשואים. אבל הם לא אמרו שאנחנו רוצים להיות נשואים כדת משה וישראל. אנחנו רוצים להיות ביחד כזוג, כבעל ואישה, כן, מושג הנשואים, זה מאוד חשוב לנו, ואנחנו רוצים להתחתן. ואותה השאלה בעצם עולה, אם הם, אחרי זה הם נפרדים, האם הם צריכים גט או לא. ושאלה מעשית האחרונה, זה לגבי זוג שמתחתן, לא ברבנות הראשית, או לא דרך רבנות אורתודוקסית, אלא רבנויות אחרות, האם יש לזה מעמד הלכתי או לא. אוקיי? אז אני אגיד, טוב, אני נכנס כן, כי יש באמת רק שלוש דקות שנשארו, יש באמת שלוש שיטות מרכזיות באחרונים, בני המאה האחרון, למרות שבאמת השאלה הזאת עלתה גם לפני, וזה כבר במאה ה-19. שיטת יחיד, אני אגיד את זה ככה, היא של הרב יוסף אליהו הנקן, היה גדול הדור בארצות הברית, בתחילת בחצי הראשון של המאה ה-20, מכירים אולי יותר את משפחת הנקין, שגרה עכשיו בארץ, משפחה ידועה, משפחה מאוד, מאוד חשובה, אז הסבא או סבא רבא, תראה איזה דור מתייחסים, הסברה שלו הייתה שאנחנו כן מיישמים את הכלל של אין אדם עושה בילתו בילת זנות. גם, הוא לא דיבר על, אם אני זוכר נכון, הוא לא דיבר על המצב של ידועים בציבור, כי זה לא היה מציאות באמת בתקופה שלו, אבל הוא אומר שגם אם אותו זוג מגיע לרשם הנישואים ואומרים שאנחנו רוצים להתחתן, ואחר כך יש מעשה ביה כלשהו, אנחנו אומרים אין אדם עושה בילתו בילת זנות, והזוג הזה נשוי הלכתית. לא היה להם קידושין בפני רב בתוך בית כנסת, הם הלכו למשרד, לא יודע, של ראש העיר, של העירייה בעיר ניו יורק, ואמרו בפני הרשם הלא לא יהודי בכלל, אנחנו רוצים להתחתן. בסופו של דבר, אחרי זמן מסוים, כי הם היו ביחד הרי, והיו שם יהודים, יהודים כשירים שראו את, ראו את הייחוד שלהם, רואים שהם גרו ביחד, ולכן הוא אומר, הלכתית הם נשואים. ואם הם נפרדים, הם צריכים גט אחד מהשנייה. כך סבר הרב הנקין. אבל רוב רובם של האחרונים האחרים חלקו עליו, הבולט ביניהם זה היה הרב משה פיינשטיין, באגרות משה, שכותב בכמה וכמה תשובות, ביוחד אבן העזר, שאנחנו לא מתייחסים לזה, אנחנו לא אומרים את הסברה של אין אדם עושה בילתו בילת זנות, מכמה סיבות. הראשי ביניהם זה שאולי אנחנו בכלל לא אומרים את זה, כדעת הרמב״ם, וגם אם אנחנו כן אומרים את הסברה הזאת, אנחנו לא נגיד את זה לגבי אנשים שהם לא שומרי תורה ומצוות. אנשים שלא שומרי הלכה, לא נגיד כל כך חשוב להם שלא נגדיר את המעשה שלהם כביד זנות. לא אכפת להם. אנחנו נגיד להם, לא, אתה חייב לעשות משהו. בסדר, אני, לא משנה לי. אני הלכתי לעירייה, התחתנתי עם האישה, מבחינתי היא אשתי. לא משנה לי מה אתה אומר מבחינת ההלכה. אז למה שנגיד הם דווקא התכוונו, הייתה להם דעת שהמעשה הזה יהיה מעשה קידושין. לא, אין להם את הכוונה הזאת. ולכן יוצא מכך כולה מאוד גדולה, שאחרי שבאמת בכמה וכמה מקרים, הוא מתאר, כי הוא מקרים לא פשוטים, שהזוג התחתן, לפעמים מקרה שהם התחתנו בהונגריה, בזמן שהייתה מדינה קומוניסטית, כן? הם הלכו לרשם נישואין, התחתנו, אחרי זה נפרדו, והאישה היגרה לארצות הברית, היא לא יודעת איפה האיש הזה בכלל, כן? זה היה בשנות ה-50, אני חושב, אי אפשר למצוא אותו, כן? זה לא, אי אפשר למצוא אותו, אי אפשר להשיג גט, אני חושב היא רוצה להתחתן, היא עוד לא התחתנה, או שהיא כבר התחתנה, אני לא זוכר עכשיו, ורוצים לדעת מה הסטטוס של הילדים, האם היא יכולה להתחתן או לא. ורב משה פיינשטיין פסק שכן. עדיף תמיד, הוא כותב, עדיף לנסות להשיג גט למקרה הצורך, אבל אם אי אפשר להשיג, היא יכולה להתחתן בלי שום בעיה. וכך באמת סברו רוב האחרונים, אני לא אזכיר את כל הרשימה, יש אחרונים שכתבו שאנחנו צריכים לדון בכל מקרה לגופו. כך כותב השרידי אש, שלפעמים אנחנו כן נגיד, שצריך גט באותו מקרה. אני אגיד בשני משפטים לגבי נישואים אצל בחתונה רפורמית או קונסרבטיבית, שהרב משה פיינשטיין גם שם כותב במפורש שאין צורך, שאנחנו לא נגיד שיש פה קידושין מבחינה הלכתית, כי הוא אומר שאין לנו, ברגע שאנחנו לא יודעים שהמסדר קידושין דאג לכך שהקידושין יעשו כדת וכדין, אנחנו נגיד שאולי הוא לא עשה את זה כמו שצריך. כלומר, בקידושין אנחנו צריכים לדאוג לכך שהטבעת שייכת לאיש, ושהיא שווה פרוטה, ושהוא נותן לה בצורה מסוימת, ובדעת מסוימת, ואם אנחנו, אם אנחנו שומעים שמי שסידר את הקידושין לא ידע בכלל מה הוא עושה, אז אנחנו נגיד שבסדר, אולי לא היה פה מעשה קידושין. הוא, כאילו, באופן, באופן עקרוני, ברומו של פיינשטיין, כאילו גם בתקופה בה הוא חי, הוא כותב בצורה מאוד חריפה, אני אגיד את זה ככה, נגד, נגד התנועה הרפורמית, טוב, יותר נגד התנועה הרפורמית, והוא כותב שאני לא יודע מה הוא עושה, אני מניח שהוא לא עשה בסדר, ולכן אין פה מעשה קידושין בכלל. הרב הנקין חלק עליו, הוא אמר שבסדר, לא, כאילו אין, 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 אין חיוב עקרוני הלכתי, אין מעמד במסדר הקידושין, אנחנו צריכים שהבעל ייתן את הבת לאישה, אנחנו לא צריכים מבחינה הלכתית מסדר קידושין שם בכלל, ולכן המעשה הזה היה משהו מבחינה הלכתית. אנחנו גם, לא משנה לנו שהעדים היו רפורמים אפילו הוא כותב, כן? יש שם העדים, העדים הם ראו את מעשה הקידושין, ועכשיו הזוג הנשוי. והם צריכים גט אם הם רוצים, אם הם רוצים להתגרש. אז גם בזה יצא כולה מאוד גדולה מדברי הרב משה פיינשטיין. וכל זה באמת מבוסס, שניהם בביאים, דנים באמת בתשובה תרומת הדשן, שמתי אנחנו כן אומרים את הצברה של אין אדם עושה בילדתו בילד זנות, מתי אנחנו לא אומרים את זה, האם יש כוונה להתקדש דווקא כדעת משה וישראל, שראינו בתרומת הדשן שהוא כותב שכן, שיש צורך דווקא להתחתן, להתקדש כדת משה וישראל, והרב הנקין מביא מקורות אחרים שמשמעם שאין צורך, והוא כותב שבאמת ככה, כל עוד הזוג מתכוון להתחתן, כן, אפילו כדלו, שלא כדת משה וישראל, אם הם מתכוונים להתחתן, זה כבר, זה כבר מספיק, כדי להגיד שיש פה קידושין, ואם הם רוצים להיפרד, הם צריכים גט הלכתי, כאילו גט, גט מובה. כדי להיפרד הלכתית. בסדר גמור, אז כך אנחנו נסכם, באמת ראינו דיון מעניין, כן, בסופו של דבר, דיון שמתחיל מהגמרא, מגיע לראשונים, שאלה מאוד מעשית בתקופת תרומת הדשן, שהייתה מאוד רלוונטית לימיו, ולא רחוקה כל כך מהחיים המודרניים שלנו, שהם 500, 600 שנים, 500 שנים אחרי שנשאלה השאלה הזאת, בתקופת תרומת הדשן. בסדר גמור. יש שאלות לפני שנסיים? בסדר גמור. טוב, אז היה טוב לשמוע מכולכם, לראות
תודה את רבה, רב.
אדם. בבקשה. טוב, שבוע טוב.
Thank you very much.
תודה רבה.
You're very welcome. Bye.